שבוע טוב ומבורך לכולם, חודש טוב ומבורך, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו שהחודש הזה יהיה חודש מלא ברחמים, מלא בתשובה, שנבוא כולנו מוכנים בצורה מלאה וטובה ביותר לקראת יום הדין, יום ראש השנה. אנחנו נכנסנו הלילה הזה לחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, חודש שבו כל אחד מתבונן יותר במעשיו, עושה חשבון נפש ומחליט מה צריך לשפר ולתקן ולהיות טובים יותר בו. פרשת השבוע שקראנו בשבת ראה, זה ראשי תיבות, ראש אלול הגיע או ראו אלול הגיע, העיקר שזה רומז שתמיד פרשת ראה סמוכה לחודש אלול, חודש הרחמים. כבר ידוע מה שרמזו רבותינו בפסוק הראשון של פרשת שופטים, שופטים ושוטרים תתנך בכל שעריך, שהשערים הללו מלבד הפשט הפשוט של הפסוק שמדבר על שבכל עיר ובכל מקום צריך להיות בתי דין כדי שידונו וישפטו את העם, מלבד זאת זה מתאים לחודש אלול בכך שיש לנו שבעה שערים בגופו של האדם, שני עיניים, שני אוזניים, שני נחיריים באף והפה, ביחד אלו שבעה שערים, אלו מקומות שאדם עלול על ידיהם להיקשה, לעשות דברים לא רצויים ולא ראויים, ולכן צריך בהם שמירה גדולה ומיוחדת. אדם צריך להעמיד עליהם שומרים שלא ייקשה במראות אסורות, בשמיעת דברים אסורים, בדיבורים אסורים וכדומה. מורחמים מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הריני כפרת משכבו, כדרכו בקודש בכל דבר שהוא מביא מדברי חז"ל ומדברי המפרשים, הוא מוסיף מידו הרחבה עוד רעיונות והסברים מאוד מאוד יפים. כאן הוא כותב כמה תוספות על העניין הזה ואומר, דבר ראשון, שהמקור של העניין הזה שיש שבעה שערים בגופו של האדם, בראשו של האדם יותר נכון, זה כבר נמצא בספר יצירה פרק ד', שם כתוב שבעה שערים בנפש. ספר יצירה זה ספר קדמון מאוד, רוב החכמים מייחסים אותו לאברהם אבינו, שכבר אברהם אבינו הוא כתב וחיבר את הספר הזה, יש בו הרבה דברים גם של סודות וכל מיני דברים מעניינים ועמוקים. יש אומרים שזה לא, שרבי עקיבא הוא זה שכתב אותו, גם אם זה, גם לפי השיטה הזאת, זה ספר מאוד מאוד קדמון יחסית, זמן התנאים, תקופת המשניות, אבל כמו שאמרנו, לפי הרוב, זה הספר הקדמון ביותר שהיה, אברהם אבינו הוא זה שחיבר את זה. אז כבר שם כתוב שיש שבעה שערים בנפש האדם. זה הדבר הראשון שהרב מוסיף על העניין הזה, והדבר השני שהוא מוסיף, הוא אומר שכנגד שבעת השערים הללו יש לנו שבעה שומרים רוחניים שבכוחם לשמור ולהגן על האדם מכל המכשלות והטעויות. מה עם השבעה הללו? ארבעה כנפות הציצית, שני תפילין, תפילין של יד ותפילין של ראש, והמזוזה. אלו השלושה, שלוש מצוות שהם בסופו של דבר הם שבעה, אם אנחנו מחלקים אותם כמו החלוקה שהזכרנו קודם. אומר הרב, על ידי אלו אדם יכול להגן ולשמוע על עצמו מכל משמע, מכל דבר לא טוב. בזה הוא מסביר איך אנחנו, איך כתוב הפסוק, וקשרתם להיות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך. וכי התפילין נמצאים בין העיניים, התפילין נמצאים על הראש, צריך לכתוב בראשיך. אמנם המקום הוא מול, מול העיניים, מול בין העיניים, אבל זה לא המקום של התפילין שמונחות שם. הוא אומר, וזה התורה רמזה, שהתפילין של ראש יש בכוחם להגן ולשמוע על האדם שישמוע על העיניים שלו, שלא ייקשל במראות אסורות. מוסיף הרב וכותב, שבדרך דרש כמובן, שזה מה שכתוב בפסוק, על פי שיניים עדים יקום דבר. זאת אומרת, כשאדם הוא ילד קטן, אז יש לו רק יצר הרע. לא שופטים אותו על משהו, על דברים לא טובים שהוא עושה, כי אין לו את היצר הטוב שהוא יוכל לשמוע את הצד האחר. רק כשהוא מגיע לגיל בר מצווה, ואז יש לו גם יצר טוב ויצר הרע, אז באמת הוא בר עונשים. זה מה שהפסוק אומר, על פי שיניים עדים, כשיש את השניים, אחד סנגור ואחד קטגור, אחד מושך לטובה, אחד מושך לרעה, אז באמת יקום דבר, באמת שופטים את האדם, דנים אותו על מעשיו. הסיפור, כמדומני על רבי נתן אייבשיץ, שכשהוא היה נער בר מצווה, שאלו אותו, איך עד עכשיו הצלחת להישמר מכל העבירות, איך היית כזה צדיק, כזה הנה טוב, בדרך כלל הילדים יותר, יותר עושים עבירות ודברים לא טובים, איך, מה ענית ליצע הרע? אמר להם רבי יונתן, שכל פעם שיצע הרע בא לשכנע אותי לעשות איזה דבר לא טוב, אמרתי לו, רגע, יש הלכה, שאסור לשמוע רק צד אחד, נחכה עד שיבוא הצד השני, ועדיין אני לא מוכן לשמוע אותך אפילו, רק אחרי שיגיע הצד השני, יבוא יצע הרע טוב, בגיל 13 אני אשמע אותך, בינתיים אני עושה אך ורק מה שאני חושב, לא מוכן אפילו לשמוע את מה שאתה מציע לי לעשות. על כל פנים, דברי הרב הללו שהשבעה שומרים האלה בכוחם להציל ולהגן על האדם, יש להם מקור מפורש ברמב״ם ובדברי חז"ל. אני אקריא לכם את לשונו של הרמב״ם בסוף פרק ו' מהלכות מזוזה, שבאמת זה סוף הלכות מזוזה ממש. שמה כותב הרמב״ם ככה, חייב אדם להיזהר במזוזה מפני שהיא חובת הכל תמיד, וכל העת שייכנס ויצא יפגע בייחוד שמו של הקדוש ברוך הוא, ויזכור אהבתו ויאור משנתו ושגייתו בהבלי הזמן, וידע שאין שם דבר העומד לעולם ולעולמי עולמים אלא ידיעת צור העולם, ומיד הוא חוזר והולך בדרכי משרים. ואמרו חכמים, כל מי שיש לו תפילין בראשו ובזרועו וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו, מוחזק לו שלא יחטא, שהרי יש לו מזכירים רבים, והם הם המלאכים שמצילים אותו מלחתו, שנאמר, חונה אדוני סביב לרעיו ויחלסם. אומר לנו הרמב״ם, המטרה בכך שהתורה ציוותה אותנו לשים מזוזה בפתח של השערים היא, קודם כל זה חובה של כולם, אנשים, נשים וטף, כולם חייבים במזוזה, וכאשר אדם נכנס ויוצא דרך הפתח והוא רואה את המזוזה, רואה את שמו של הקדוש ברוך הוא, הוא נזכר באהבתו של השם, הוא מתעורר מהשינה הרוחנית שהוא חי בה, ומדי שהוא שוגה בכל מיני עניינים של הזמן, והוא נזכר ויודע שאין שום דבר בעולם שחי וקיים לעולם מלבד ידיעת צור העולם, ואז מיד הוא הולך וחוזר לדרכי המשרים. זאת אומרת, אפילו האדם שכבר נכשל ועשה דברים לא טובים, לא ראויים, כל פעם שהוא ייזכר יראה את המזוזה וייזכר בבורא העולם, זה יחזיר אותו אלא למותה ויחזיר אותו לעשות מעשים טובים. קל וחומר מראש, שאדם זוכר את השם, הוא מראש לא חוטא, הוא מראש לא טועה בטעויות, הוא תמיד נזהר ועושה אך ורק מה שנכון וטוב. אבל הרמב״ם מוסיף, לא רק לגבי המזוזה, אלא הוא אומר שיש לנו את שלוש המצוות האלה, הוא אומר שזה חכמים אמרו, עוד מעט נראה את המקור בחז"ל, מה הם הדברים, תפילין בראשו, ובזרועו וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו, מוחזק לו שלא יחטא, כי יש לו כל הזמן מזכירים רבים, יש לו תפילין בראש, תפילין ביד, הוא נזכר, מה כתוב בתפילין, קריאת שמה ועוד פרשיות שמזכירים לנו את הקדוש ברוך הוא, את המזוזה, הציצית שכתוב עליה, וריתם וזכרתם את כל מצוותיי ועשיתם אותם. כאשר האדם יש לו את כל השמירה הזאת מסביב, אז הוא מוגן ומוכן להישמר מכל מכשול וטעות. מה המקור של דברי חז"ל שהוא אומר אמרו חכמים? זה גמרא במסכת מנחות דף מ"ג עמוד ב', שם אמר רבי אליעזר בן יעקב, אומר את הדברים האלה, שהשלושה האלו הם שומרים על האדם. ידוע בגמרא במסכת גיטין ודף ס"ז עמוד ב', כתוב שרבי אליעזר בן יעקב משנתו קו ונקי. מה הכוונה? קו זה שיעור קטן, זה כמות קטנה. נקי זה דבר מצוחצח, צח כשלג. אומר השיעי שמה שהחכם הזה לא אמר הרבה הלכות, אין לו הרבה דברי חוכמה שהוא אמר ברבים,
אבל כל מה שהוא אמר צודק לחלוטין, בכל מקום שהוא אמר משהו הלכה כמותו. גם פה אנחנו רואים, הוא אומר משפט קצר ומתומצת, אבל יש בו כל כך הרבה עוצמה, כל כך הרבה תוכן, דבר מאוד מאוד גדול. בגמרא, חוץ מהפסוק שהרמב״ם מביא, חונה השם לכל סביב ליראה ויחלצם, הגמרא מביאה עוד פסוק, והחוט המשולש לא במהרה ינתק. מהרש"א מסביר שמשולש זה דבר שמקיף וסובב סביב לגמרי, ולכן זה מסובב ומקיף את האדם, שומר עליו שלא יחטא, שלוש מצוות הללו. עוד דבר מסביר מהרש"א, מאיפה החכמים למדו שהמצוות האלה מגינות על האדם מן החטא. הוא אומר, בגמרא בסוטה בדף כ"א, עמוד א', כתוב, שכל המצוות מגינות על האדם מן הפורענות, שהוא לא יקשה, שלא יהיה לו צרות, שלא יהיה לו דברים שיזיקו לו, כי הוא מקיים מצוות, הן שומרות עליו ומגינות עליו. אם כן, פה שהפסוק אומר, והחוט המשולש לו במהרה ינתק, זאת אומרת, בשלוש מצוות האלה יש משהו מיוחד. זה לא רק הצלה מהפורענות, אלא זה גם שומר ומגן על האדם שלא יחטא. מכל מקום אומר המהרש"א, שכל זה נכון בשעה שהוא עוסק במצווה. הוא כרגע מניח תפילין, כרגע יש עליו ציצית, כרגע הוא רואה את המזוזה בפתחו, אז זה מגן עליו. אבל בזמן שהוא לא מקיים, אומר מהרש"א, לא ייתכן שזה מגן. למה? שהרי אפילו לימוד תורה, התורה הקדושה, הגמרא במסכת סוטה, כ"א שמה שהוא מדברת על ההבדל בין תורה לבין מצוות, היא אומרת שהתורה מגינה מהחטא רק בזמן שאדם עוסק בה, לא בזמן שהוא לא עוסק. אז לא ייתכן שהשלוש מצוות האלו יהיו עדיפות על לימוד תורה. אלו דברי מהרש"א. רק עוד דבר אחד שהוא אומר, הוא מסביר מה זה חונה מלאך השם סביב ליראה ויחלצם. אומר הרב, כל מצווה שהאדם מקיים נברא ממנה מלאך. כיוון שהמצוות האלו מקיפות את האדם, נמצאים בראשו, נמצאים בידיו, הציצית מסובבת אותו, המזוזה בפתח שלו, שוברים עליו ומגנים עליו. אותו הדבר, המלאכים שנבראים מהמצוות שהוא מקיים, הם מגנים עליו מן החטאים. לעניות דעתי, הכוח של המצוות האלו הוא לא רק בזמן שהאדם מקיים אותם, אלא במשך כל היום כולו. אמנם כתוב תפילין בראשו, בזרועו וציצית בבגדו, זה נכון, אבל העניין שהרמב״ם, שזה אומר לנו פה, מה יש במצוות האלו, הם מזכירים לאדם, הם מעוררים אותו הרבה פעמים לזכור את הקדוש ברוך הוא. ולכן לא רק ברגע שהוא רואה אותם הוא זוכר, זה משפיע עליו למשך זמן. ככה משמעות דברי הרמב״ם, ככה מהרש"א מבאר שהמלאכים מגינים עליו. אם המלאך נברא מהמצווה, המלאך לא נעלם אחרי שהמצווה נגמרת. קיימתי את המצווה, לא שהמלאך כבר ימות. המלאך הזה נשאר לעולמי עולמים. אז לכן המלאך שמגן עליי שלא לחטא, הוא יישאר גם אחרי שאת המצווה כבר סיימתי לקיים. גם הלשון של הגמרא ושל הרמב״ם שאומרים מוחזק בו שלא יחטא, משמע שזה דבר תמידי וקבוע ולא רק בזמן קיום המצווה. רש"י שמה שמסביר על המילה מוחזק, אומר רש"י, מכל וכל עומד בחזקה שלא יחטא. זאת אומרת, יש לו חזקה קבועה כזאת, ולא רק ברגע שהוא מקיים את המצווה. וגם ככה המשמעות של מזוזה בפתחו, אם אדם יש לו מזוזה בפתח והוא עכשיו מחוץ לבית, זה מועיל או לא מועיל? אם אמרו לך מזוזה בפתחו, משמע שזה מועיל כל הזמן שהמזוזה בפתח, גם אם אתה רואה אותה או כרגע לא רואה. עצם זה שאתה מקיים את המצווה הזאת, זה עוזר לך, ולכן אפילו אם אתה כרגע לא רואה את זה, לא נזכר בזה, עדיין זה שומר ומגן על האדם. על כל פנים, מה שברור, שכל הכוח של המצוות האלו להזכיר לאדם, זה רק כאשר האדם מקיים אותם בשימת לב. הוא מתבונן, הוא מניח תפילין, הוא מרגיש שם השם נקרא עליי, הוא שם את הציציות, הוא נזכר, תכלת, שמיים, כיסא הכבוד, זה מזכיר לו. הוא רואה את המזוזה, הוא לא רק שם יד עליה, מנשק והולך, אלא הוא מתבונן, יש פה שם השם. אלו הדברים, כשהוא עושה אותם בצורה כזאת, אז זה מזכיר לו, זה מעורר אותו ומשפיע עליו. אבל אם הוא עושה את זה כמצוות אנשים מלומדה, הכוח של ההשפעה שזה תהיה מאוד מאוד חלשה. יש מדינה אחת בארצות הברית, נקראת גואטמלה. קצת התפרסמה בתקופה האחרונה, הייתה שם איזה קאט, לב טהור של אנשים שהשם ירחם. רוצים כביכול על ידי התורה והמצוות, באצטלה של צדקות, עושים דברים שלא יעשו, דברים נוראים, זוועת עולם. מקרוב הם היו שם, חשבו ששם יגנו עליהם, אבל תפסו אותם בעזרת השם שהארגון הזה יתפרק לחלוטין ולא יהיה ממנו זכר, הוא רק עושה נזק וצרות. במדינה הזאת יש, יחסית למדינות אחרות בארצות הברית, הרבה כנסיות. לפני כמה זמן רב אחד הלך לעיר על המדינה הזאת לבקר שם איזו סיבה, ומישהו מאנשי הקהילה שם אמר לו, כבוד הרב, אני רוצה שתבוא איתי להראות, אני רוצה להראות לך כנסייה. הרב אמר לו, כנסייה? מה לי? אני כנסייה זה עבודה זרה, מה הקשר? מה יש לנו לראות כנסיות? אין לנו שום שייכות לזה, לא קשור אלינו בכלל. אמר לו, לא, כבוד הרב, אני יודע שאסור להיכנס, זה עבודה זרה, לא נכנסים למקומות כאלה, רק מבחוץ, כנסייה אחת, אני רוצה להראות לך משהו שם. טוב, אתה רוצה מבחוץ, רק לראות מבחוץ, לא נורא, אפשר. הלך איתו, והם מגיעים ליד הכנסייה, רואה הרב שבשער של הכנסייה יש סמל של מגן דוד. איך זה יכול להיות? מגן דוד זה סמל יהודי, מה זה קשור לכנסייה? הוא מתפלא, מתבונן בעניין, פתאום הוא רואה שני כמרים שמגיעים בזריזות להיכנס לכנסייה, לפני שהם נכנסים, שמים יד על הצד של של הפתח, ואומרים איזה משפט, ונכנסים, הוא לא הספיק, נכנסו בזריזות להיכנס פנימה אחריהם, הוא לא נכנס, לא הספיק לשאול אותם כלום. טוב, ואז הגיעו עוד שניים אחרים, אז הוא הזדרז, ראה שגם הם עושים את אותו דבר, שמים את היד ואומרים איזה משפט. הם לא יודעים עברית, לא יודעים שום דבר, דיבר איתם מהאנגלית, שאל אותם, תגידי, מה זה הדבר הזה שאתם שמים את היד? אומרים, ככה זה המנהג אצלנו בכנסייה, כל מי שנכנס לפה שם את היד. טוב, מה אתם אומרים? מה המשפט שאתם אומרים? אני חשבתי שהם אומרים שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, אבל לא. הם אומרים, שקץ תשקצנו ותעב תתעבנו כי חרם הוא. פסוק מפרשת, שעברה פרשת עקב. זאת אומרת, מה התברר אחר כך? שהכנסייה הזאת נבנתה על ידי אנוסים מספרד, הם חייבים להיות בכנסייה, נשארו נוצרים אחרי שהם כבר עזבו את ספרד, כבר אין אינקוויזיציה, אין שום דבר, אבל ככה הם גדלו. הראשים שלהם, שמלכתחילה, בתחילת התקופה של האנוסים, הם רצו שיהיה איזו תזכורת קטנה להם שהם יהודים, לדעת, נכון, אנחנו אנוסים עושים את כל מה שעושים פה בכנסייה, אבל יש מגן דוד, סימן שקשור לעם ישראל. שמים את היד כמו כשיש מזוזה, שמים את היד. ונכון, אנחנו נכנסים לכנסייה, אבל אנחנו אומרים בפה מלא, זה שקט, זה מתורב, זה חרם. אז אמנם הם לא מבינים כלום מה לעשות, עליהם אין שום תלונה, הם אנוסים, ומדור אחרי דור הם המשיכו בדרך הזאת, אז זה, עליהם אין שום אשמה, זה שהם כאלו עושים מצוות אנשים אלו, אתה בכלל לא מבינים מה הם עושים, עליהם אין שום תלונה. אבל אם אנחנו מרמים, שמים את היד על המזוזה ומנשקים רק, כן, מצוות אנשים מלומדע, אז לא תהיה ההשפעה הזאת. אבל כאשר אדם שם את היד על המזוזה וחושב, כמו שהרמב״ם כותב, כמו שקראנו לפני כן לדברי הרמב״ם בזה, שהוא מסביר לנו איך על ידי שאדם רואה את המזוזה ונוגע בה, מנשק אותה, הוא מרגיש את הקשר לקדוש ברוך הוא, נזכר בהשם, זה בוודאי ישפיע על האדם, שהשפעה מאוד מאוד גדולה וחזקה. אין ספק שהעניין הזה הוא הכנה נפלאה מאוד לקראת ראש השנה. אמנם כל השנה צריך לשים לב לזה, אבל בימים הללו קצת יותר להתרכז, קצת יותר לשים לב לאותם המצוות, לציצית, לתפילין, למזוזה, שמעוררים את האדם, כמו שהרב אמר, שאלו שבעה שומרים כנגד שבעת הפתחים שעליהם דיברנו. הפסוק הבא בפרשה, לא תתה משפט, לא תכיר פנים ולא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלב דברי צדיקים. יש כאן שאלה גדולה, אם הוא צדיק, איך הוא לקח שוחד? אם הוא לקח שוחד, הוא לא צדיק. אתה אומר שהוא לקח שוחד ויסלב דברי צדיקים, הוא לא צדיק אם הוא לקח שוחד. הרב אומר שאם נשים לב, כתוב בפסוק צדיקים בלי יוד אחרי הקוף, כמו צדיקם, קוראים צדיקים אבל כתוב צדיקם. אומר הרב, החסרון של היוד הזאת מלמדת שהאדם הזה הוא לא צדיק שלם. יש לו איזשהו חיסרון. מה החיסרון? אם הוא לקח ממש שוחד, עבירה גמורה, זה לא רק חיסרון קטן. אומר, מה הוא נכשל? הוא לקח שוחד בשביל לזכות את הזכאי. הוא ידע מי זכאי, הוא רצה לתת לו שוחד. אמר, מה אכפת לי לקבל שוחד? מילא אני יודע שהוא זכאי ומגיע לו. וזה היה הטעות שלו, כי כתוב שאסור לקחת שוחד לשום סיבה שתהיה, גם להצדיק את מי שצודק, גם בשביל זה אסור לקחת שוחד. אבל מה יצא הרע עשה? בלבל אותו, נתן לו איזו סיבה מוצדקת לקחת שוחד, זה לא יטעה אותי, זה לא יבלבל אותי, וככה הוא נכשל. אז לכן, הוא כן צדיק, כי הוא לא לוקח שוחד לעשות דבר רע, אבל הוא עשה את הטעות הזאת, ולכן הוא לא צדיק מלא. יש להוסיף על זה, שהמילים ויסלב דברי צדיקים סופי תיבות עם הקולה זה גימטריה סמכמם סמכמם אלף למד 131, זה רומז שהוא זה שמכשיל ומפיל את האדם, הוא האויב הגדול והאמיתי שמפיל את האדם ומכשיל אותו בכל דבר ודבר. הרב בהמשך הפרשה בפרק כ' פסוק ד' מביא עוד רמז על אותו הסמכמם. הוא אומר, כתוב להילחם לכם עם אויביכם, זה ראשי תיבות, גם כי גימטריה סמכמם. כי זה האויב העליון, ולכן כתוב אויביכם לשון רבים, יש אויב עליון ואויב תחתון, שניהם קשורים כמובן לעליון שהוא המשפיע העיקרי, והיצרה יודע שהוא לא יכול להכשיל איזה אדם צדיק, איזה דיין גדול, דיין ירא שמיים יכשיל אותו בשוחד, הוא יגלגל אותו מכל המדרגות, זה לא שייך. אז מה הוא עושה? הוא מוצא לך איזה צד של היתר, זה משהו שזה לא נראה כל כך גרוע. השוחד כמובן מפתה מאוד, ואתה רואה שהאדם הזה נראה שהוא זכאי, אז אתה בטוח שאתה ממילא תפסוק את הדין נכון, ואז הוא מפין אותו לקחת שוחד. אבל הטעות הזאת אחר כך מביאה לאדם לכישלונות הרבה יותר גדולים. אגב, יצרה דרכו ככה עם כולנו, לא רק עם דיינים וגדולים, אלא ככה הגמרא אומרת, הגמרא ידועה במסכת שבת בדף קופי עמוד ב', שאומרת, כך אומנותו של יצר הרע, היום אומר לו עשה כך, מחר אומר לו עשה כך, עד שאומר לו הולך עבוד עבודה זרה, והולך ועובד, זה הסיום של הגמרא. זאת אומרת, לוקחים בן אדם, הוא לוקח אדם חרדי, אדם ירא שמיים, הוא אומר, אני אתחיל עבודה זרה, הוא לא ישמע לי, אני אתחיל מעבירה גמורה, הוא לא ישמע לי. אבל משהו קטן פה, משהו קטן פה, הוא יתפתה ויתקלקל, ואז אחרי שהנשמה כבר לא זכה ותאורה כמו שהיא הייתה, מאז שהאדם בא לעולם, אז כבר אפשר גם להכשיל אותו אפילו בעבירות חמורות כאלה. לכן, אדם בר דעת צריך לדעת שלא לתת לשום טעות אפילו קטנה לקרות, לא לזלזל במשהו קטן, איסור קטן, זה לא נורא, כיוון שקודם כל כי זה עלול לגרום לו להיכשל בסופו של דבר בחטאים חמורים וגדולים מאוד. ייתכן שזה מה שדוד המלך אומר, עוון עקבה יסובני. מה שחז"ל אומרים, והיה עקב תשמעון, מצוות שאדם דש בעקביו, כי אם אתה נתת ליצר הפתח בעבירה קטנה, אמנם אולי נגיד שהיא קטנה, אבל מה שיבוא בעקבותיה, אחרי שהפתח כבר נפרץ, חלילה יכולים להגיע לדברים גרועים מאוד והחריטה מרה כלענה. מלבד זאת צריך לדעת שגם דבר שנראה לנו מאוד מאוד קטן, נראה לנו איזה איסור קל או מצווה קטנה, האמת היא שזה דבר גדול מאוד. אומרים שפעם היה איזה אדם אחד חסר דעת שקיבל חשבון חשמל 5,000 שקל לחודש. מה, לא הגיוני, אני בית פרטי, והוא היה אדם חסכן מאוד, הוא לא משתמש בכלל כמעט בחשמל, איך יכול להיות שהוא קיבל 5,000 שקל? הוא התקשר לחברת חשמל, ואז עונה לו נציג, אומר לו, אני לא מבין איך זה יכול להיות, אני לא רק שאני בית פרטי, אני אפילו אורות לא מדליק, רק נורה אחת קטנה מאוד, זה האור שלנו בבית. אומר לו הנציג, איך זה יכול להיות, איך אפשר חושך? אומר לו, כן, אני מבטיח לך, אני מדליק רק את הנורה של הדוד חשמל, ומזה האור שלנו בבית. דוד חשמל, כל שעה בו, כמה כסף היא לוקחת, זה אולי הדבר, אולי יש עוד דברים יותר, אבל זה הדבר שלוקח כל כך הרבה חשמל. מה הוא רואה? הוא רואה את הנורה, אומר, מה זה אור כזה קטן, זה לוקח כסף, אבל אם היית יודע מה זה עושה למעלה, בגג, איפה שהדוד חשמל נמצא, אז היית מבין כמה כסף, כמה חשמל באמת בזבזת. אנחנו צוחקים על אותו אחד חסר דעת, אבל האמת היא שכמה פעמים אנחנו מתייחסים לאיזה מצווה קטנה, אמן, ברכה קטנה, או כל מיני דברים כאלו שהם נראים קטנים, או איזה אמירה אסורה, משפט של לשון הרע, או איזה ענפת יד לבטל דברי מישהו וכדומה. אנחנו חושבים שזה משהו קטן, רק אמרתי לו איזה מילה, רק צחקתי על חשבונו. זה לא דבר קטן בכלל, זה נראה לך קטן. אתה לא יודע איזה השפעות עצומות יש על זה בעולמות העליונים, לטוב ולרע, במצוות קטנות ובעבירות קטנות. אז לכן, אף פעם אסור לזלזל בשום דבר, גם הדבר הכי קטן, חוץ מזה שהוא יביא אחריו דברים גדולים, הוא לכשעצמו, כמה שהוא נראה קטן, הוא באמת גדול מאוד. ככה יש לנו גם בהמשך הפרשה, מהאיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו, שנחלקו רבותינו התנאים בדבר הזה, לדעת רבי עקיבא כפשוטו, אדם מפחד ממלחמה, הוא לא מעיז להילחם. לדעת רבי יוסי הגלילי, מדובר באדם שעבר עבירה מן התורה, ולכן הוא מפחד, ירא מעבירות שבידו. לדעת רבי יוסי, אפילו אם הוא עבר על עבירה דרבנן, הוא גם כן ירא ומפחד. כמו למשל, הגמרא מביאה שם דוגמה, שהוא דיבר בין הנחת תפילין של אלי על הנחת תפילין של ראש, והשיר אומר לו שזה לא העבירה הגדולה, זה עוד בסדר. הבעיה היא שהוא לא ברך אחר כך על תפילין של ראש שוב. אם אדם דיבר בין יד לראש, הוא צריך לברך. אז עשה את הטעות שדיבר, זה עוד דבר קטן יחסית. אבל לפחות היית צריך לברך על תפילין של ראש, פעם את הברכה השנייה, שתקנו חכמים. אז זה שהוא לא ברך את הברכה, הוא קיים מצווה בלי ברכה, שזה לא מעכב את המצווה. מצווה שלמה וטובה, יש בה חיסרון שאין בה את הברכה שמקדימה אותה. ועל זה, הירא מהעבירות שבידו, הוא חוזר מהמלחמה. הרב אומר רמז יפה מאוד על זה. אומר, הירא ורך הלבב ילך, זה, זה ראשי תיבות, שם הוויה, אבל הפוך. ה-ו-ה-י-ד. זאת אומרת, שהאדם, שזה רומז, שהאדם הזה מהפך את העולמות, מבלבל, עושה בלבולים במצוות, לא עושה את המצוות לפי תקנן, ולכן הוא ירא מהעבירות שבידו. הנה אנחנו רואים דוגמה מוחשית, כמה העבירה שהיא נראית מאוד מאוד קטנה, בסך הכל לא ברך על מצווה. או נגיד, אם לא נפרש כמו ראשי, דיבר בן של ילד של ראש. לא עבירה עכשיו, לא רצח ולא עבוד הזרה ולא שום חילול שבת או משהו חמור אחר. עבירה ממש קטנה. וגם על זה ירא מהעבירות שבידו. מזה נלמד לכל איסור אחר שנראה לנו משהו קטן, משהו לא חשוב, כמה הוא גדול וחשוב. אז אם כן, יש לנו שתי נקודות שאנחנו רואים. העבירה הקטנה היא באמת גדולה ולא כמו שנראה לנו, וגם עבירה שיחסית קטנה, יש לה השפעות העבירות מאוד מאוד גדולות. אבל יש לשאול כאן שאלה מאוד גדולה. פה התורה אומרת לנו שמי שירא מהעבירות שבידו, צריך לחזור מהמלחמה. לפני כן כתוב שהכהן קורא לכל החיילים ואומר להם, שמה ישראל אתם כרבים היום למלחמה על אויביכם? אומרת הגמרא במסכת סוטה בדף מ"ב סוף עמוד א', הגמרא שם שואלת, מה ישנה שמה ישראל? למה כתוב את המילים האלה שמה ישראל? רש"י מסביר למה בכלל הוא התחיל בלשון הזאת. הרי הם ושפתי חכמים מסבירים שכבר לפני כן כתוב וניגש הכהן ודיבר על אל העם, אז כתוב שהוא מדבר איתן, למה צריך להגיד שמה ישראל? תתחיל ישר את מה שצריך. אלא שלפי הפירושים האלה קצת קשה הלשון, מה ישנה שמה ישראל? צריך להגיד למה לי שמה ישראל? המילים מיותרות לכאורה, לא צריך אותם. אז המערשה באמת ריאל פרין בהגאות שלו על השס, הוא אומר, הוא מגיע במקום מה ישנה, הוא מגיע למה לי. אבל המערשה מסביר הסבר אחר. הוא אומר, שים לב, כל ההמשך כתוב, אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם, לשון רבים. למה שמה ישראל ולא שמעו ישראל? זה השאלה, למה השינוי מהלשון, שכל ההמשך לשון רבים, ופתאום פה רק בהתחלה לשון יחיד. זה השאלה של הגמרא. מה התשובה של הגמרא? אמר רבי יוחנן, אמר רבי שמעון בר יוחאי, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אפילו לא קיימתם אלא קריאת שמע שחרית וערבית, אי אתם נמסרים בידם. יש כוח לקריאת שמע להגן ולשמור על עם ישראל שלא להיכשל במלחמה, לא להפסיד במלחמה. הרב כתב על זה רמז ממש מיוחד, לא יודע איך הוא מצא אותו, זה משהו מפליא. הוא אומר שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, גימטריה 1118, כמניין, אדוני הושיע המלך יעננו ביום קוראנו. פסוק שלם, וזה פסוק שלם, זה לא מילה אחת או שתיים שאפשר לעשות גימטריה, פסוקים שלמים, זה באמת דבר מפליא, זה בדיוק יוצא, 1118 שניהם, השם יושיע על ידי הפסוק, בזכות הפסוק שמה ישראל. אפשר לומר שזה מה שהגמרא אומרת שם בעמוד ב', בבית עמוד ב' בסוטה, שגוליאת, כאשר הוא הפריע לעם ישראל במלחמה ויצא עליהם והבהיל אותם כל הזמן, כתוב, ויגש הפלישתי השכם והערב. אומרת הגמרא, מה זה השכם והערב? כי הוא רצה לבלבל אותם ולגרום להם לא לקרוא קריאת שמע שחרית וערבית. למה? כי גוליאת כנראה ידע שהפסוק הזה יש כוח בו לשמור ולהגן על המלחמה, לכן הוא גרם לעם ישראל לא לקיים את המצווה הזאת, ועל ידי זה הוא רצה לנצח אותם בקרב. עכשיו, ייתכן מאוד שרבי שמעון בר יוחאי שאמר את זה, הוא הולך לשיטתו במסכת מנחות בדף צדיתת עמוד ב', שמה אומר רבי שמעון בר יוחאי שאפילו האדם קרא קריאת שמע שחרית וערבית בלבד, גם זה נחשב שהוא קיים מצוות לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. ממשיך רבי שמעון בר יוחאי, ודבר זה אסור לאומרו בפני עם הארץ. אם תגיד לעם הארץ שמספיק שמע ישראל שחרית וערבית, אז הוא לא ייקח את בניו ללימוד תורה, יגיד מספיק, קוראים קריאת שמע הבוקר והערב, לא צריך. אז אסור לומר להם את זה. אמנם זה נכון שזה נחשב לימוד תורה, אבל לא לומר את זה לעמי הארץ. הגמרא ממשיכה ואומרת שרבה אומר מצווה לאומרו בפני עמי הארץ. רש"י מסביר למה, כי עם הארץ יאמר, אם רק שמע ישראל, פסוקים שמע ישראל בוקר והערב בלבד, גורמים לברכה הגדולה שהתורה אומרת, לא ימוש ספר תורה הזה מפיך, כי אז תצליח את דרכיך ואז תשכיל. זה ברכה גדולה, שכר עצום על שמע ישראל בלבד. הוא יעשה קל וחומר שאם אדם לומד תורה כל היום, על אחת כמה וכמה שהוא יצליח, שיהיה לו הרבה הרבה שכר, ולכן דווקא כדאי לומר את זה לפני עם הארץ. מהרש"א מסביר, זה הסביר של רש"י, מהרש"א מסביר שאם עם הארץ, שעמי הארץ מזלזלים בקריאת שמע, אבל אם הם ידעו שיש בקריאת שמע הזאת לא רק מצווה אחת, אלא גם מצוות לימוד תורה, זה נקרא לא ימו ספר התורה הזה מפיך, אז עמי הארצות יקפידו גם על המצווה הזאת. ופשטות יוצא שהם חולקים רבה ורבי שמעון בר יוחאי, אבל זה מאוד מאוד קשה לומר שרבה יחלוק על רבי שמעון בר יוחאי. אז באמת מהרש"א מביא שבאלקוט שמעוני על יהושע ברמז וו כתוב מה שכתוב שרשב"י אמר לא לומר בפני עמי הארץ. זה לא רשב"י, זה אביי. אם זה אביי מובן, אביי ורבה חולקים, זה בסדר גמור. אבל לפי הגרסה שלנו בגמרא נוכל להסביר ולומר שבאמת הם לא ממש חולקים, אלא כל אחד דיבר לפי דורו. רשב"י מכיר את עמי הארצות שבדור שלו, הוא יודע אם יגידו להם את ההיתר הזה, הם ינצלו את זה ולא ילמדו את בניהם תורה. רבה מכיר את עמי הארצות שלו, ויודע אם אני אגיד להם, הם אדרבה יעשו קל וחומר, וילמדו מזה אדרבה להוסיף עוד ועוד תורה. אז לכן כל אחד דיבר לפי דורו. על כל פנים, אנחנו רואים כאן שאפילו מצוות קריאת שמע בלבד, יש בכוחה לשמור על ישראל, לא להפסיד במלחמות, לנצח את המלחמות. איך פתאום אומרים לנו, הירא ורך הלבב על איזה עבירה קטנה, הוא ימות במלחמה? למה שהוא ימות? אם קריאת שמע שומרת, אז בסדר, אז יש לו כמה דברים שהוא לא טוב בהם, אבל יש לו בוודאי את קריאת שמע שהיא שומרת עליו. אי אפשר לומר שהכוונה שרק האדם ירא, אבל באמת זה לא יקרה לו. הוא סתם, הוא רק מפחד מהעבירה, אבל באמת הוא יכול להישמר כי יש לו את שמע ישראל. למרות שככה לכאורה המשמעות של הפסוק, כתוב ולא ימס את לבב אחיו, הוא רק מפחד, הוא לא באמת זה יקרה לו. אבל אם זה ככה, למה נחלקו התנאים? רבי יוסי יגיד לי אומר עבירה דאורייתא, רבי יוסי אומר עבירה, אפילו עבירה דרבנן, מה זה משנה? אם הוא מפחד, הוא יפחיד את כולם, זה לא משנה, דאורייתא דרבנן. השאלה אם הוא מפחד או לא מפחד, מה העניין של מחלוקת פה? לכן ברור שבאמת הכוונה שהעבירה תגרום לו להיכשל ולמות במלחמה. אז איך יכול להיות? מצד אחד אתה אומר ששמע ישראל לבד שומר עליו, מצד שני אפילו עבירה קטנה, יכול היה לפגוע בו, אז אפשר לומר שזה מדרשים חלוקים. אבל יותר מסתבר לומר שיש הבדל בין מצווה של כלל ישראל לבין אדם הפרטי. כלל ישראל יש את הכוח של הרבים. הכוח של הרבים הוא מאוד מאוד חזק. עם ישראל לא יפסידו במלחמה בגלל מצוות קריאת שמע שהיא אחת ויחידה, אבל לכלל ישראל היא עוזרת מאוד. אבל האדם הפרטי, אותו בוחנים, ואפילו על עבירה קטנה, הוא עלול להיהרג. באמת ככה כתוב בספתי חכמים, שזה החילוק בין שני הדברים האלה, בין מצווה של יחיד לבין דבר של רבים. נחזור לעניין של השופטים. אמנם אנחנו, אף אחד מאיתנו לא שופט ולא דיין, לא יושב על כיסא הדיינות, שום דבר. אבל באמת, זה לא נכון להגיד שאין לנו שום קשר לזה. יש קשר ישיר לכל אחד ואחד בעניין השפיטה. למה? אם אדם יתבונן טיפה, הוא יראה שכל יום ויום הוא שופט עשרות פעמים. והאדם צריך לדעת ולנהוג ביושר בשפיטה שהוא שופט. ואם זה מתקשר למה שאמרנו בהתחלה, השפיטה הגדולה של האדם היא הרבה מאוד על ידי העיניים, על ידי האוזניים, מה שהוא שומע, מה שהוא רואה, זה גורם לו מאוד מאוד להחליט ולשפוט, איך לשפוט בני אדם. השוחד אמנם, כפשוטו, זה קבלת טובות הנאה, אם זה כסף או טובת הנאה אחרת. אבל העניין של השוחד זה לאו דווקא הכסף. עצם זה שאתה מרגיש משהו שמטה את לבך לאיזה דבר, זה גורם לעשות טעויות בשפיטה, בפסיקת הדין. ולכן, גם אדם שיש לו איזה קשר משפחתי למישהו, או עדה, הוא קשור לו אליו באותה עדה, או שיש להם דעות שוות, זה גורם לו, זה משפיע עליו מאוד להחליט האם הוא מסכים איתו או לא. אם הוא מישהו מהעדה שלו, הוא נוטה יותר לדעתו. אם זה מישהו שהוא הולך איתו בדעות שלו בהרבה דברים, אז הוא נוטה להצדיק אותו. ולהפך, אם זה העדה שהוא קצת מרוחק ממנה, אז ישר יש לו נטייה להאשים אותו ולעשות מזה דבר לא טוב. בהמשך כתוב, כי יפלא ממך דבר למשפט וכו', ובתה אל הכהנים הלוויים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם. אומר הרב דבר מאוד מאוד יפה. כתוב, בין דם לדם, דם זה רומז להלכות יורה דעה. שם יש לנו דם של דם מליחה, דם ביצים, דם דגים, דם נידה וכדומה. הרבה דברים שקשורים לדם והלכות יורה דעה. בין דין לדין זה הלכות חושד משפט. אומר הרב, מי המפרשים המובהקים? של יורה דעה, זה השח והתז. מי המפרשים המובהקים של חושב משפט? זה השח והסמע. השח והסמע, שניהם כהנים, והתז הוא לוי. לכן כתוב, ללכת אל הכהנים הלוויים, בעניינים של יורה דעה וחושב משפט, הנה המפרשים הפוסקים המובהקים שלנו, אלו הכהנים והלוויים. עוד דבר יפה, אומר הרב, בהמשך כתוב, לא תסור מן הדבר שיגידו לך ימין ושמאל. אומר הרב, לא תסור, זה גימטריה 697 כמניין הסימנים בשולחן ערוך אור החיים. הנה, לא תסור, הנה יש את שולחן ערוך, לא לזוז מכל דבר שכתוב בשולחן ערוך. דבר נוסף, הרב מביא, לא, זה לא בשמו, הוא מביא בשם הרב דוד שלוש, שהוא שמע ממנו, שהמילה הובתה, הובתה אל הכהנים, המילה הובתה דרשת אבות, ואל בינתך אל תשען. אל תסמוך על הדעה שלך, על השכל שלך, על ההחלטות שלך. תפנה לאנשים שהם מומחים והם לא נגועים בדבר, ועל פיהם ייקבעו הדברים. דבר נוסף יפה מאוד שכותב הרב, השורש שפט, אפשר לעשות לו ארבע סוגי צירופים של מילים. שטף, תפש, פשט ושפט. אומר הרב, זה רומז, איך שופטים נכון ואיך שופטים לא נכון. אם אדם שטף, הוא במהירות, הוא בזריזות, הוא לא, אין לו סבלנות לחשוב ולשקול את הדברים, אז תפש, הוא עושה טעויות, הוא מתנהג כמו טיפש, הפסקים שלו לא ראויים. אבל אם פשט, הוא פושט את הבעיה, מברר אותה, פותח אותה לפרטי פרטים, מברר אותה לחלוטין, אז זה שפט, זה שפיטה אמיתית, נכונה וטובה. כל כך הרבה טעויות אדם יכול לטעות כאשר הוא נוהג במהירות ויש לו נטיית הלב גם לחשוד בקשרים חלילה, גם כעס, הקפדה, נקימה ושאר חסרונות שאדם עלול להגיע. אדם צריך ללמוד לא לסמוך על החוכמה שלו יותר מדי, להיות מתון, להיות שקול ורק ככה הוא יצליח שלא להיכשל. אם אנחנו לקראת ראש השנה ניקח את הנקודות הללו שדיברנו עליהן, הדבר הראשון הזהירות בשבעת הפתחים, עיניים, אוזניים, אף ופה, ולעזר בשבעת השומרים, ארבע כנפות הציצית, תפילין של יד ושל ראש ומזוזה. דבר שלישי, זהירות מאיסורים קלים וקטנים והקפדה על מצוות קטנות. והדבר הרביעי, לא לשפוט אף אחד בגלל שאנחנו נגועים בדבר, לשקול היטב לפני שמחליטים החלטות. אין ספק שזה יעזור לנו להיות טובים הרבה יותר ונבוא הרבה יותר מוכנים לקראת יום הדין ראש השנה. כמובן שמלבד הדברים האלה לא ראוי ורצוי להשתדל מאוד באמירה הצליחות מיום שני בלילה, מוצאי ראש חודש. הרב היה מאוד מדבר על זה, על החשיבות הגדולה של העניין, פחות מסכים לזה שבחורי ישיבות או אברכים פטורים מזה. ברור שמי שזה כל כך קשה לו זה משהו אחר, אבל הרב היה מאוד מעודד את כולם לעשות את זה בכל לילה ולילה, גם הוא בעצמו, גם בזמנים לא הכי קלים, היה משתדל מאוד. והיו תקופות באשמורת הבוקר, שנים, כמה שנים טובות, באשמורת הבוקר, יום יום, בגיל מבוגר, לא במצב בריאותי הכי טוב, אבל החשיבות של הדבר כל כך הייתה גדולה בעיניו. מי שלא יכול באשמורת, שזה הזמן הכי טוב, עכשיו בחצות הלילה, מי שמאיזה סיבה לא יכול לא זה ולא זה, יש גם זמנים אחרים, לפני שחרית או אחריה, מנחה לפניה או אחריה, אם זה עוד לא הגיע השקיעה, אבל להשתדל מאוד, כן, לבוא ולהשתתף בסליחות. אדם אם הוא רוצה, יכול לסדר את היום שלו בצורה כזאת, שזה לא ישפיע עליו כל כך. השעה של הסליחות הוא ברור שהוא לא ילמד בה או לא יעבוד בה. אבל אפשר לסדר את היום קצת שונה מהרגיל, בצורה שאדם יהיה מרוכז במשך היום, למרות שהוא הולך לעשות את הסליחות כמו שצריך. אנחנו צריכים, מה לעשות? צריכים להתעורר, לא ללכת בדרכים רגילות כמו כל השנה, חייבים לעשות שינוי. והסליחות הן דבר שמעורר את האדם ומקדם אותו למקומות נכונים וטובים. לסיום, יש בפרשת השבוע פסוק חשוב מאוד. תמים תהיה עם אדוני אלוהיך. חז"ל בספרי כותבים, כשאתה תם, חלקך עם השם. כך אמר דוד המלך, ואני בתומי אלך, פדני וחונני. או פסוק אחר, ואני בתומי תמכת בי. יש מדרש אחר, במדרש שוחר טוב, שם כתוב ככה. משה כך אמר לישראל, מבקשים אתם שיהיה השם עם, הקדוש ברוך הוא עמכם, תפסו תמימות של אברהם, שהתמימות יפה לפני הקדוש ברוך הוא, שנאמר תמים תהיה עם אדוני אלוהיך, כמו שהוא תמים שנאמר עצור תמים פעולו. כמו שהתורה שלו תמימה שנאמר תורת השם תמימה. וגם דוד המלך פתח וקילס אשרי תמים מדרך, ובסיום אלפי ביתה אמר, תהייתי כסה עובד בקש עבדך, כשם שעשה תמים, אף אני בתמימות עשיתי. אלו דברי המדרש, ואני רק מסיים בכמה רמזים קטנים שכתבו. אחד מגדולי החסידות רבי אורי ממסטרליקסק, הוא אומר שהקדמונים אמרו שתשובה לראשי תיבות תענית, סק ואפר, בחייה, הפסד. זה... טוב, אז זה מה שהוא אומר בזמן שהיו עושים הרבה תעניות, אבל הוא אומר בימינו העיקר של התשובה זה הפסוקים האלה. הפסוק הראשון שדיברנו עליו, תמיד תהיה עם השם אלוקיך. הפסוק השני, שיביתי השם לנגדי תמיד. השלישי, ואהבת את השם אלוהיך. הרביעי, בכל דרכיך דעהו. והחמישי, היכון לקראת אלוהיך ישראל. זה כולם ראשי תיבות תשובה. חמישה פסוקים האלו, אם אדם הולך ושם אותם מול עיניו, הוא יכול להגיע איתם למקומות מצוינים. ושני חכמים שאמרו רמזים יפים, הרב אהבת ישראל מויז'ניץ אמר שתמים זה ראשי תיבות, תורה מצוות ישמור מאוד, או תשובה מעוונותיו יעשה מנעוריו, או תחכה מתי תבוא משיח. והחכם האחרון, אלה דברי שמואל, ככה השם של הספר, הוא כותב שתמים זה ראשי תיבות, תשמור מצוות השם מאהבה, או תשמע מוסר ירא מוכיח, או תורה מחסה יהיה מכל. אז כשאנחנו ניקח את הפסוק הזה, תמים תהיה עם השם אלוקיך, וכל הנקודות שדיברנו עליהן, בעזרת השם ניכנס לחודש אלול בכוח ובמרץ ובחשק, בחזרה בתשובה אמיתית, השם יתברך ישמע ויקבל תפילותינו ברצון, אמן כן יהי רצון.